בשנה שעברה, אז אנחנו נמשיך. וימלאו ימיה ללדת. זה בפרק כ"ה, פסוק כ"ד, וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. כן, די בהתחלה, פרק כ"ה, פסוק כ"ד. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. כן, הגיע הזמן, ואז נולדים תומים, שתי תאומים. ויצא הראשון אדמוני, ולא כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. דבר ראשון יוצא עשיו, שדיברנו כבר שנה שעברה, שהכוח של עשיו שהוא היה כבר עשוי. הוא לא עשוי, מוכן, עם הכוחות של האדם עשוי. ואחריכם יצא אחיו. כן, ואחריכם יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. כן, אז היה... דבר ראשון יצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, דבר ראשון עשיו, ואחר כך יעקב יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו. מעניין, יש מדרש שאומר מה זה ויצא הראשון אדמוני, כמו ששוטפים את בית המרחץ לפני שהמלך מגיע. כמו שהמלך מגיע לבית המרחץ, אז דבר ראשון שוטפים, מנקים את בית המרחץ לכבוד המלך, אותו דבר גם כאן, אז עשיו יצא לפלס דרך לנקות, הוא לקח את כל הסריות, זה הלשון של המדרש, את כל הסירחון, את כל הדברים הלא טובים שהיה, הוא פינה את הדרך לפני יעקב, שיעקב יפה בתור המרכזי, העיקרי. בכורה זה נשמע טוב, ואז תמיד אתה יכול להגיד שהשני לא, הראשון זה שלפניו, זה רק שלסלול לו את הדרך. איך זה הולך? אמרו שהיה פעם, הייתה פעם תחרות, לנציג של רוסיה לנציג של ארצות הברית. ואז ברית המועצות וארצות הברית. וריצה או משהו כזה. ואז היה בסופו של דבר הנציג של ארצות הברית ניצח או משהו כזה. בעיתונים של ברית המועצות היה כתוב שהנציג האמריקאי הגיע אחד לפני האחרון והנציג הרוסי הגיע השני. אתה יכול לפרש את הדברים איך אתה רוצה, כן? אני לא יודע אם הסיפור היה או לא היה, אבל ודאי ש... אני אגיד מה, הוא לא היה הראשון, לא, הראשון שהיה לפניו זה היה פשוט לסלול את הדרך. מה הפירוש הזה? אז יש למעשה, בית הלוי אומר משהו מעניין. יש גמרא בספחים. ספחים דף חפק. גמרא אומרת שם שכתוב ראשון, מאיפה יודעים שיש איסור אכילת חמץ? מהצהריים של י"ד בניסן. זמן תקופת חמץ, נכון? אנחנו אוכלים חמץ עד שעה עשירית, עד שעה רביעית, שלישית, רביעית, ואז צורפים את החמץ עד שעה שישית. יש את הסדר הזה, נכון? אז למה אסור לאכול חמץ מהחצות היום והלאה? אז יש כמה לימודים בגמרא, או שלומדים את זה מקורבן פסח, או שלומדים את זה מאח ביום הראשון. אבל הגמרא, אחד הלימודים של הגמרא אומרת שאם כתוב הראשון, ביום הראשון תשביצו שאור מבתיכם, אז מה זה הראשון? היום שלפני קורבן פסח, לפני הפסח בעצמו. יש שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, זה השבעה ימים של פסח, ויש חוץ מזה, ביום הראשון תשביצו, היום הראשון זה היום שלפני. הגמרא הראשון זה היום הראשון בעצמו, זה בכלל. לא, יש הבדל, היא כתוב ראשון או הראשון. הראשון באי הידיעה זה הקודם. כלומר, הגמרא מביאה לזה ראייה מפסוק כמו הראשונות, הראשון היה, אני לא זוכר כרגע את הפסוק שהגמרא מביאה, שרואים בפירור בלשון הפסוק שהראשון, הכוונה שהוא היה קודם לו. זאת אומרת, לא הראשון, ראשון מתוך הרשימה, אלא הראשון בתור קודם לדבר בעצמו. נכון, נכון, אבל... הגמרא מגיעה פסוק שיש שם המשמעות הפשוטה של הפסוק, זה אולי פסוק שמדבר לפני על הקדוש ברוך הוא, שהראשון שהיה לפניו, כאילו, שם ברור הכוונה שקודם. אומר ככה, הראשון אדם תיוולד ולפני גבעות חוללת. הקדוש ברוך הוא שואל את איוב, הראשון אדם תיוולד ולפני גבעות חוללת, האם אתה נולדת לפני אדם הראשון? זאת בעצם השאלה. בדיוק, אז מה, יפה, אז הגמרא מבינה מזה, מה הכוונה של המילה הראשון? לא ראשון בסדר ראשון שני, אלא הראשון זה לפני, קודם, האם קודם אדם תיוולד? זאת אומרת, שם איוב מגיע מטענות על הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו את החמישים שערי בינה, הוא שואל אותו, האם ידעת את לדת יעלי צלע, חולל היה לא תשמור, איפה היית ביוסי ארץ? הוא שואל אותו, רשימה של שאלות, מה אתה יודע על ההנהלה של, על הניהול של העולם, איפה היית? מה? אתה מגיע כאילו לתקופת זמן מאוד קצרה, כאילו באת באמצע הסיפור, ואתה שואל שאלה. עכשיו, אחד השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל שם את איוב, זה הראשון אדם תיוולד, הראשון אדם תיוולד, ולפני גבעות חוללת, זאת אומרת, לפני שהגבעות נוצרו בעולם, היית כבר? האם היית הראשון אדם תיוולד? היית ראשון לפני אדם? יפה, אז פה אתה רואה? לא, הראשון אדם תיוולד. זאת אומרת, האם ראשון לפני אדם? קיצור, הגמרא מבינה מפה שיש דבר כזה, הקודם לאדם הראשון נולדת. אז הראשון זה הקודם, ולכן הגמרא אומרת שגם כשכתוב, ביום הראשון תשביצו שאור מבטריכם, ביום הראשון הכוונה הראשון שלפני, לפני מה? לפני תתוו בניסן, שביום י' בניסן מאחר התוריים, גם יש מצווה להשביץ שאור מבטריכם, שלא יהיה חמץ בבית. זה לפי השיטה פה, גמרא שזורה הייתה. טוב, זה הסוגיה פה. רק מה אומרת? מה, כל פעם שכתוב הראשון זה לפני? מה פעפה עם הפסוק? ביום הראשון, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, וגם בי' בתשרי, ומה תעשה עם הפסוק של לשבות ממלאכה, אף ביום הראשון, כן? ביום הראשון תשביצו אותו מבטריכם, יש ביום הראשון מלאכה מקרא קודש יהיה לכם, וגם יום שלפני. הגמרא אומרת לו, שיש הראשון, ושם זה בא ללימודים, יש כל מיני תירוצים בגמרא, איך זה הולך. אז אני אומר, הבית הלוי, מצא לפה בגמרא שיש פסחים, דף ה' עמוד א', אי עמוד א'. בכל מקרה, אומר בית הלוי, אם ככה, פה במדרש ואומר, ויצא הראשון אדמוני. לא ויצא ראשון אדמוני, לא הראשון יצא, הוא לא הראשון. הוא הראשון, הוא הקודם. קודם למי? ליעקב. ולסדור לפניו את הדרך, ליישר בפניו את הדרך. זה הלימוד מויצא הראשון, שבא המדרש ואומר, קורא, מדרש דרוש. אומר המדרש, ויצא הראשון אדמוני. שמי שבא ומנקה את הדרך לפני המלך, הוא קודם לו, נכון, כשהמלך מגיע, מי בא ראשון? המלך. לפניו אין אף אחד, בטח שיש. יש מנקים, יש חיילים, אבל הם כולם משמשים למלך, הם לפני המלך לצורך המלך, המלך הוא הראשון. בקרוב, אבל זה כולם, למה הם לא נקראים הראשונים? למה הראשון זה בכל זאת המלך? כי מבין, כי כל אלה הם לצורכו, ולכן הראשון הם קודם לו, זה לא הראשונים, הוא הראשון. אז ככה בית הלוי מסביר בדברי המדרש. אז היצא הראשון עצמוני, כולו כעדר את נער ויגרוש הוא עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, אז ידו אוחזת בעקב עשיו, אז היה אומר הרבי מיללוב, אומר, מתנהל שם מאבק שלם מתנהל עוד אצל רבקה, כשהם היו בבטן. בבטן עקב את אחיו, בואו נחשתו בהפרה, בבטן עקב את אחיו, כבר שם מריבים, מה יש להם לריב? מריבים בנחלת שתי עולמות. כלומר, כבר אז מתנהל מאבק אדיר ביניהם. והנה, עשיו מנצח, עשיו יוצא הראשון. מה יעקב יעשה עכשיו? הוא יכול להתייאש, הוא יכול, זהו, נו, מה אפשר לעשות? זהו, הסדתי. לא, הוא מנסה בכל זאת, וידו אוחזת בעקב איתיו. מה, אתה תמשוך אותו פנימה? איך תמשוך אותו פנימה? מה אתה חושב? הוא כבר יצא, אין למשוך פנימה, גם אם תתפוס אותו בעקב אתה לא תוכל לעשות כלום. אז מה הוא עושה? אני מנסה את מה שאני יכול לעשות. זה יצליח, זה לא האחריות שלי אם זה יצליח או לא. אני צריך לעשות את מה שאני יכול. גם אם זה חסר סיכוי וגם אם זה לא יצליח. הוא עושה את שלו. ואחר כך וידו אוחזת בעקב איתה והיקרא שמו יעקב. הוא עוד יעקב. התפיסה הזאת בעקב מסמלת את זה שיעקב לא יתייאש. גם אם זה נראה שעשיו ניצח והוא כבר, זהו, הוא הראשון, הוא יוצא, בכל זאת, יעקב מנסה את שלו. למרות שזה חסר סיכוי, את ההשתדלות שלו הוא ממשיך לעשות. ובסופו של דבר הוא יקבל גם את הבחורה, גם את הברכה, הוא יצליח גם לקבל את הכל בסוף. ולמעלה מדרך הטבע. בדרך הטבע הוא לא אמור לקבל את זה, איתם הוא הבחור. אבל בגלל שהוא מנסה, למרות שזה לא דרך הטבע, משמיים יעזרו לו שהוא תמיד ינצלח. כך היה אומר הרבי מיללוב, נראה לי שהוא היה אומר את זה גם על העניין של ותשלח את עמתה ותיקחיה, בתיה בת פרעה. הרי הגמרא יש מחוק, מה היה אם היא שלחה את השפחה שלה, או שהיא שלחה את היד שלה, והיד שלה השתרבבה עמות הרבה. זה נהייתה יד מאוד ארוכה, ומה? רגע. בסוף היה לה נס, בסדר. אבל מה היא חשבה בהתחלה? לפי השיטה הזאת בגמרא, מה היא חשבה? היא רואה מרחק, אני יודע, 60 אמה או 100 אמה או כמה שיטות בגמרא, היא רואה שם את הצירעונת קטנה עם ילד בוכה, והיא לא הולכת לשם. פשוט שולחת את היד. מה, מה את שולחת את היד? לאן? מה את רוצה להגיע? מה, היא משקפת? מה היא דעת? לא, אז אם ככה שאתה הייתה הרבה יותר פשוטה, תהפוך לצד המקטין, ואז לצד המקטין, ואז היא צריכה לקחת את זה. לא, אז התורה אומרת שבתשלח את המטה ותיקחיה. אז או שתי הפירושים, או שזה היה עם היד, או שזה היה עם שפחה שהיא שלחה. אז בכל אופן, לפי הפירוש הזה שהיא שלחה את היד, זה אומר גם כן, הוא היה רבי מילאו, זה אותו דבר. בסוצה דף י' ד' י' סוצה. לא יצא דף י' ד' משהו כזה. ותשלח את המטה, היא שולחת את היד שלה. לאן זה יגיע? אני עושה את מה שמותר עליי. אני עושה את מה שאני יכול. מה יקרה? אחר כך, השם יעזור. אני, את ההשתדלות שלי, את מה שביכולת שלי, אני אעשה. ללכת לעשות את מה שמותר עלינו. כן, השאלה מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. מה זה, התורה מציינת את ידו אחרי זה בעקב את זה, אם זה היה סתם אצל תינוק שנולד באיזה חפר משמעות, זה לא היה. התורה מייחסת לזה משמעות, כי יש לזה משמעות לידו חזק בעקבית. וזה מסמל את כל החיים שלו, הוא נקרא יעקב הזה. יעקב, אנחנו, כל התפילות, הכל יעקב. מי זה יעקב הזה? שהוא אחר בעקב של עשיו. מה זה האחיזה הזאת בעקב? מה זה כל כך חשוב שאנחנו עד היום נזכור את זה וכל הזמן נדבר על זה? אתה רואה? ויקרא שמו יעקב. רשי אומר, שתי פירושים, אבל בפירוש השני רשי אומר, על שם אחיזה תעקב. וכנראה, דרך אגב, רשי אומר פה שתי פירושים. פירוש אחד, הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב. הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב. פירוש שני, שאביו קרא לו יעקב, על שם אחיזה תעקב. הפסוק אומר הרי, ויקרא שמו יעקב. או, אז הוא אומר ש... ויקרא שמו יעקב. כאילו, כשמישהו אחר, מישהו מסתר קרא לו יעקב. לא יצחק קרא לו יעקב. ופה, את הליטב כתוב, ויקראו שמו עשיו. כאילו, הבריות קראו לו עשיו, אנשים קראו לו עשיו. ואצל יעקב זה ויקרא שמו יעקב. יש שינוי פה בלשון, שמלמד אותנו שמישהו מסוים קרא לו. מי זה? נראה שיפתו שתי פירושים. או אבא שלו, או הקדוש ברוך הוא. כן. נכון. לא, אבל אתה רואה שבשמות האלה, גם בפרץ וזרת וגם ביעקב, וכל היתר, אתה רואה שיש איזו משמעות גדולה מאוד. יצחק. לא, אז תראה, יש פה שתי סוגי ששמות. יש שמות של נביאים כרגע. אם אתה מדבר על פרץ וזרח, או על יצחק, אברהם, יצחק, יעקב, כל הנה, אברהם, אחר כך, אבל נביא, זה שמות של נביאים קראו. אם נביאים ונביאות קראו שמות, ברור שיש בזה גם תפקיד עתידי של כל האדם. כל החיים של יצחק היה יצחק, כל החיים של יעקב היה יעקב. זה היה מהות. המעניין הוא רבי מאיר, הווה דייק משמע. רבי מאיר היה מדייק שמות. מי נתן את השמות האלה? קידור, מי קרא? הגמרא מביאה את הדוגמה של קידור, קידור תהפוכות האימא. הוא התחתן אצל בן אדם בשם קידור, אז הוא לא רצה להפעיל את עוד הכסף. למה? כי הוא, הצליל של קידור זה מזכיר את הפסוק קידור תהפוכות האימא. זאת אומרת שקידור הוא האדם הפכפך. עכשיו, מי נתן את השם קידור? אבא שלו. מסוים של יצחק, יצחק, יצחק בלשון עתיד. אז, יפה. לא, אז אני אומר, אתה מעלה נקודה של יצחק, אני לא רוצה להיכנס לזה כל כך, אבל הרב הירש, שתנו לברכה, מזכיר אצלו בספר מהלך שלם, שיצחק זה יצחק על שם העתיד. יצחק, הוא לא צוחק היום, הוא יצחק בעתיד. וזה המהות של כל החיים של יצחק, וזה מסמל על כל התקופה בחיי עם ישראל, שהיא על שם יצחק. גם יעקב. גם יעקב זה יעקב בעתיד. יש באמת הרב הירש מעריך בזה הרבה. הרב הירש מעריך בזה. נכון. אבל זה באמת, יש לנו את העניין הזה של נתינת שמו. אבל... בכל אופן, אבל אתה רואה שיש שמות, למרות שזה שמות של רשעים נתנו, יש לזה משמעות. דרך אגב, זה נראה לי שיצא עוד פעם את הרמק. הרמק בפירוש הזוהר על שיר השירים, כותב שם, האם יש משמעות לשם של בן אדם. האדם יש לו שם, האם השם יש לו משמעות כלפי האדם. אומר הרמק, האריזל כידוע מעריך, שלשם של האדם יש משמעות גדולה מאוד, והכוח של ההורים כשהם נותנים את השם, זה מעין נבואה. למרות שההורים עושים את השיפולים שלהם, אבל משמיים מכוונים אותם לשיפולים שיובילו לה באמת השם האמיתי, לשם הנכון. זה נראה לי כתוב בשם האריזל. הרמק כותב, אומר ששם אין לזה משמעות לגבי האדם, והוא רבי הוכחה. אומר, אני עצמי, קראו לו רבי משה קורדוברו. אומר, אני עצמי קוראים לי משה, ומשה היה האדם הגדול ביותר, ואני השופל ביותר. אז אומר, מכאן ראייה שהשם אין שום קשר לאדם. איך הוא כותב, זה פשוט מתוק. אלא אני שמעתי במשל הרב בצרי ככה למד את זה, הרב דוד בצרי, אז הוא אומר, שההפך, מפה יש ראייה, אתה רואה את הענבה שלו, שיש פה איזה משהו מעניין, רבי משה קורדוברו. לא, אבל אני אומר, שאם אתה מסתכל הלאה, אז השם הזה כבר לא... אז יש עוד הרבה ראיות. הרמק זה באמת לא ראיה, אבל אחרים זה כן ראיה. אתה גם לא ראיה. כן. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. זה קריאת השם. דרך אגב, יש פה פירוש יפה שאומר, ויקרא שמו יעקב, ראיתי בכללי אורות שהוא מביא, ויקרא שמו יעקב, אז רש"י אומר, פירוש הראשון שהקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב. למה דווקא הקדוש ברוך הוא צריך לקרוא לו יעקב? בהמשך אנחנו רואים שלאחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. זאת אומרת שהוא לקח את הבכורה ולקח את הברכות. מי ידע מזה? רק ידע שזה יקרה. אפילו כשזה קרה הוא בקושי ידע. אז מי ידע מזה? הקדוש ברוך הוא ידע, הקדוש ברוך הוא יכל לתת לו שם מראש יעקב, אז שם זה שהוא עוד ייקח את הברכה, הוא עוד ייקח את הבכורה. לכן יש פה את היעקב בעתיד. אבל יצחק לא ידע את זה. אז יצחק לא יכל לקרוא חייו. נראה שהקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב על שם העתיד. למרות שבעצם אפשר גם לומר שתי אמת. הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב על שם העתיד. ויצחק קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב. כמו שכן משמע בפשטות הפסול. ידו אוכל ועקב את זה. ויקרא שמו יעקב על שם אחיזת העקב. והקדוש ברוך הוא כבר מכניס בסיפור הזה הרבה הרבה יותר. כן? טוב, ויצחק בן 60 שנה בלילה זאת ה... והגדלו הנערים. גדלים הנערים. כתוב במדרש, משל להדס ועצבונית. אני לא יודע מה זה עצבונית, סוג של קוף, שגדלים. אבל כשהם צעירים, אתה רואה רק ירוק, אתה לא רואה מה גודל. עם הזמן זה יוצא קוף וזה יוצא הדס. זאת אומרת, אותו דבר גם כאן הנערים. בהתחלה אמרו שהם הלכו לבית הספר, שהם למדו במדרש. ושתיהם הלכו לבית הספר, ושתיהם למדו, ויגדלו הנערים, נהיו בני 13, זה נהיה הדס, וזה נהיה עצבונית, ויגדלו הנערים. וכל זמן שהיו קטנים, אומר רש"י, לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טבעם. כיוון שנעשו בני 13 שנה, זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודה זרה. אבל יש משהו מאוד מעניין. שתיהם גדלו באותו מקום. שתיהם קיבלו אותה השקיה. שתיהם גדלו באותו סוג של קרקע. ואתה רואה ששתיהם הלכו לבית הספר, נכון? ככה מדרש אומר, הלכו יחד לבית הספר ולא ראו שינוי ביניהם. ואתה אומר, הוא אף פעם לא למד תורה, הוא לא רוצה. הוא קיבל את אותה תורה שיעקב קיבל. מה קרה שיעקב יצא ככה ויצא יצא ככה? איך קורה דבר כזה? אז אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, שתורה זה דבר שמגדיל את האדם, מגדל אותו. נותן, באמת, מגדיל אותו מאוד. אבל השאלה היא, זה כמו לשפוך מים על צנח. השאלה היא זה צנח. אם זה צמח טוב, אתה תגדל את הדס. אם זה צמח גרוע, עצבונית יפה, תצא עצבונית. זה מגדיל את העצבונית. תורה זה דבר שמגדיל את האדם. השאלה מה השורש? עם איזה הכנה בן אדם מגיע? מה נמצא פה? מה קיים פה מראש? נכון, ויש הגאון מבילנה, במשלי, בפרק י"ט, פסוק י', כותב שהתורה זה דבר שבאמת מגדל את האדם, ואם השורש של האדם הוא לא טוב, אז התורה ההפך, תוביל אותו דווקא למקומות לא טובים. וזה סמא דמותרא, זה יכול להפוך להיות גם לסמא מוות. והעבודה של בן אדם זה דווקא המידות הטובות שיש לו. אם האדם עובד על המידות הטובות שלו, אז התורה תגדיל אותו והוא יהיה צדיק. אבל אם המידות הרעות שלו, אז דווקא התורה יכולה להוביל אותו למקומות לא טובים. נכון, 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 נכון. ישרים דרכי השם וצדיקים ירחו גם ראשי ביקשתו גם. יש הרבי אלימלך מיז'נט, כמובן, בעבודת ישראל, שממגיד מקושניץ, תלמיד של רבי אלימלך מיז'נט, הוא מביא בשמו, הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. אז הוא אומר, מה זה בראתי לא תורת תבלין? הוא אומר, לפעמים בן אדם חוטא. ומרוב חטאים כבר נמאס לו, נהיה לו מגיד, מרוב חטאים, כל כך הרבה לחטוא, אז הוא יש תורת תבלין. הוא הולך לומד את התורה, ואז הוא יכול להמשיך לחטוא. זה עושה לו תבלין, שיעשה לו תאים זה עבירו. תאים זה עבירו. המגיד מקוזית, בשם רבי אלימלך מיז'נט. אז עוד פעם. נכון, האמת, לא. גם רבי אלימלך מיז'נט לא מתכוון להפתיע את הפשטות של הגמרא. זה יכול להיות תבלין נגד היצר הרע, וזה יכול להיות תבלין למתק את היצר הרע. אבל אני כבר כל כך שקוע בתנועה, שכבר זה לא מדבר אליו, זה מדי הרבה. אז זה הולך לעשות הפסקה, הולך ללמוד תורה, ואז, חוזר לחתור עם כל הגשמה. שם ישמור עלינו. רייטו, נו. אז יש לנו ככה. אז והגדלו על הערים. והי עשת איש יודע עשית איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. איש תם. איש אוהלים. איש צם יושב אוהלים, מעניין. האמת היא, ראיתי היום שמישהו, התרגום אומר, התרגום אונקלוס כותב, ויעקב גבר שלים משמש בתול פנה, יושב ולומד תורה. אז שואלים, למה לא לפרש כמו פשטות הפסוק? יעקב איש תם, יושב אוהלים, הרשב"א מפרש, רואה צאן אביו. יושב אוהלים, כמו שכתוב, יושב אוהל ומקנה. כן, מה זה יושב אוהל ומקנה? מה הוא היה? יושב אוהלים, יושב ולומד תורה? הוא היה אבי כל יושב אוהל ומקנה, הוא היה רואה צאן. אותו דבר, והרי ליצחק היה צאן. ואבותינו היו כולנו רואי צאן. אז גם פה, הכוונה, יעקב איש תם, יושב אוהלים, היה רואה צאן. וכך מפריע הרשב"א. ראיתי ששואלים, על התרגום, תרגום הוא כנוס הרי הולך תמיד עם הפשט. למה פה הוא מפרש יושב אוהלים, הכוונה יושב בטולפנה, יושב אלו מתורה. אז מסבירים שהדיוק הוא מכוח המילה ויעקב איש תם יושב אוהלים. אם היה כתוב יעקב איש אוהלים או איש יושב אוהלים, יושב אוהלים, זה היה הכוונה ליושב אוהל ומקנה. הרי שכתוב איש תם, איש תם הכוונה איש שלם. אם איש שלם, מה הקשר לעבודה שלו שיושב אוהלים? חייב להיות שהכוונה זה דווקא ללימוד תורה. ויכול להיות שההפך, והשאלה שלך תתורף מכוח זה. למה באמת התורה מדגישה את זה? בשביל לגלות לנו שהפשט פה הוא יושב אוהלים, לומד תורה, ולאו דווקא כמו המשמעות הפשוטה שזה יושב אוהלים. כן. רואה את זה. כן. כן. ויגדלו הנערים, ויהי עצת איש יודע עתיד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. דרך אגב, אני רואה פה שיש פה בחומש המאור מוסף רש"י. מביאים רש"י במקומות אחרים שמתייחס לפסוק הזה. מביאים פה רש"י בהושע פרק י"ב, כתוב שם עוד הושיבך באוהלים כימי מועד, אחרית מתוכך סוחרי מרמה והושיבך באוהלים, העמיד מתוכך תלמידים עוסקים בתורה כימי מועד הראשון שהיה יעקב איש תם יושב אוהלים. אז איש תם יושב אוהלים, שזה יעקב, איש תם יושב אוהלים, וכך גם יהיה בעתיד עוז השטחה. אז רגע, אבל אני... יותר מה הפסוקים שם, מה כתוב שם. דרך אגב, מאוד מעניין. הושע הנביא הוא מדבר שם על ירבעם בן נבט. הוא אומר, ויאמר אפרים, אך עצרתי, מצאתי און לי, כל יגיעי לא ימצאו לי עוון אשר חטא. ויאמר אפרים, אומר ירבעם בן נבט, שהוא משבט אפרים, אך עצרתי, אני עוצר בעם ישראל, אני מושל על עם ישראל, מצאתי און לי. מצאתי, מה זה און? אשתר. כותבים עליו אונו, ואפילו בשבת. כן, ככה גמרא בגיטין אומרת, און זה כשפר מחר. מצאתי און לי, מצאתי כוח של שטר מחר, בשבילי כל יגיעי, כל הדברים שאני עושה, כל הדברים יגיעים, כל הדברים החטאים שאני עושה, לא ימצאו לי עוון אשר חטא, שום דבר לא נשווה ונחת. למה? כי כל עם ישראל שייכים לי, יש לי שטר מחירה. איפה יש לי שטר מחירה? בתורה. כתוב, ויבואו כל אחד של יוסף, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. אז אם ככה, אם כל השבטים הם עבדים של יוסף, ואני משבט אפרים, שהוא בן של יוסף, אז כל עם ישראל משועבדים לי. אז ויאמר אפרים, אך עצרתי, מצאתי און לי, אשרתי, מצאתי און לי, כל יגיעי לא ימצאו לי עוון אשר חטא. אומר לו הנביא, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, עוד הושיבך ואהלים כימי מועד. ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, מסביר רש"י בהושע, אומר, רגע, זה הדבר היחיד שכתוב בתורה? את המשפט היחיד שמצאת מכל התורה זה, שיהיינו לך לעבדים? כתוב בתורה גם, זה אנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה אתה עושה עם הפסוק הזה? אתה העמדת את שתי הגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, שילכו ויעבדו עבודה זרה. ואתה הולך ומביא את התורה בשביל להשתמש בה כקרדום לחפור בו. זה הקושן שלך שאתה בעל הבית על ארץ ישראל, בעל הבית על עם ישראל, שכולם לא לעבדים, בזמן שאתה עצמך מזלזל בדברים אחרים שכתובים בתורה. כך אומר רש"י בהושע. ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, מה עם זה? אומר, מה יהיה העונש שלך? מה אתה תקבל תמורת? עוד הושיבך ואהלים כימי מועד. אעמיד מתוכך תלמידים העוסקים בתורה כימי מועד הראשון, כמו יעקב אבינו, השתמש באוהלים. אז הוא אומר שזה כמו חוק המדינה, אז בעזרת השם גם חוק המדינה, עוד הושיבך ואהלים כימי מועד. אעמיד מתוכך תלמידים העוסקים בתורה כימי אברהם אבינו, כימי יעקב אבינו שהיה השתמש באוהלים. טוב, בכל אופן, זה הזכרתי בגלל הרש"י פה למטה. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. יצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו, אז יש תרגומו הזה בפיו של יצחק שמביא לו לאכול. או בפיו של עשיו שהיה צד אותו ומרמה אותו בדברים. מה עשיו בעצם מגיע? למה הוא אוהב אותו כי ציד בפיו? מרמה אותו בדברים. עד שכה הקדוש מסביר שבעצם, עד שכה גם הרב עיר, שהם מדברים על זה הרבה, בעצם יש בעם ישראל צריך שיש שתי דברים. צריך אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. אז שלמות של עם ישראל זה שיש פה גם קמח וגם תורה. גם כוח חומרי וגם כוח רוחני. ויצחק אבינו אומר, בעזרת השם, יהיה פה את יעקב, את עשיו. עשיו יהיה הכוח החומרי, ויש לו באמת כוח חומרי, הוא עשיו, הוא עשוי, הוא מוכן, הוא כוח אדיר, אדום. הוא יכול באמת להביא כוח חומרי גדול מאוד. ויעקב יהיה הכוח הרוחני. ושילוב של שתיהם ביחד יהיה שילוב מנצח. ובאמת, כמו שהיה אצל הילדים של יעקב, יש יששכר, ויש זבולון, ויש לוי, ויש שמעון, ויש ראובן, ויש יוסף, כל אחד עם הכוח שלו, כל אחד לחוד, וכולם ביחד, לשם מטרה אחת, וככה נוצרו שבטי ישורון, שבטי עיקר. אומר אז לכן, גם פה זה מה שצריך להיות, יצחק רואה את יעקב ועשיו כשתי כוחות משלימים. מה הבעיה בעצם? שעשיו מרמה, עשיו לוקח את הכוח החומרי לא כמשלים, וכפוף לכוח הרוחני. הכוח החומרי נהיה כוח לעצמו. הוא לא מוכן להכפיף את עצמו לכוח הרוחני. יפה. הוא לא רואה את עצמו כיששכר וזבולון, שזבולון שמח בזה שהוא נותן יששכר, מה פתאום? הוא דואג לעצמו. הכוח החומרי קיים של עצמו בלי כפיפות לכוח הרוחני. הוא יוצא מפרופורציות. ואז ברגע שהוא יוצא מפרופורציות, הוא כבר לא יכול להשלים את התפקיד שלו. אבל כשיצחק רואה את זה מראש, אז גם הוא אומר לו, מה הוא היה בא ושואל? כיצד מעשרים את המלח? כיצד מעשרים את התבן? מה זה את התבן? כאילו, הוא נותן תבן לתלמידי חכמים שישבו בישיבה. הוא כאילו, הכל עצר, מה זה מעשרים? מי תיקן את מעשרות? רק אבינו. תיקן את מצוות מאחרות, כך כתוב הרמב"ם. נכון? ונתנו להם קצת מצוות לישראל, ויצחק תיקן את מאחרות. מאחרות, הבסיס של מאחרות זה להחזיק תורה. הוא בא ואומר, הוא רוצה אפילו לעשות את המלח, הוא מחמיר בזה. הוא רוצה לעשות את התפל. הוא רוצה, הוא כוח חומרי של להחזיק תורה. כוח של זבולון. כשלמעשה הוא שקרן, כי צייד בפיו, זה הצייד שהוא בעצם נותן. בכל מקרה, מדרשו בפי שיצא לו טוב רמאו בדברים. ראיה, יצחק את עשיו כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. הייתה מכרת בתומתו. דרך אגב, יש מורד חסידי יפה, אומר שיצחק גדל איפה? בבית של אברהם אבינו. אברהם ושרה, כאלה צדיקים. אפילו ישמעאל הוא לא גדל יחד עם ישמעאל, נכון? היא לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק. שרה חלקה את ישמעאל מהבית שלא יהיה יחד איתו. כשהוא היה צעיר. יצחק גדל ככה בקדושה וטהרה. הוא מגיע עשיו, הוא ככה יוצא מהבית, הוא יוצא לשדות, והוא מעלה ניצוצות, והוא עושה תיקונים, והוא הולך להעלות ניצוצות ממקומות נמוכים, והוא עושה קידוש השם על ידי זה שהוא נלחם בנמרות, והורג אותו, וכל מיני דברים גדולים מאוד. ויצחק, מגיע רבקה ואומרת, סליחה, אני מכיר את זה מאח שלי, אני מכירה את זה מאח שלי, אני מכירה את זה מאבא שלי, שלא לספר לי על ניצוצות, שום דבר, אני יודעת בדיוק מאיפה הדברים האלה מגיעים. אני הולך להעלות ניצוצות במקומות נמוכים, והולך לתקן את הדברים, אל תתקן ואל שום דבר. בוא נראה אותך יושב אוהלים, ושם מתקן את התיקונים. הולך מסתובב בשדות, איש יודע צי, להעלות ניצוצות. טוב, ורבקה אוהבת את יעקב. והיה זה יעקב נזיד, מבשל את הבישול, כתרגומו, כן? ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. הוא מגיע והוא עייף מרציחה. באותו היום הוא רצח. דרך אגב, אם זה היה היום, היה כתרות עצורות בעיתונים, תראו מה זה. נמרוד ניסה להרוג את אברהם אבינו. נכון? והנה עכשיו, היום הזה, מגיע הנכד של אברהם והורג את נמרוד. זה לא קידוש השם. יש אלוקים, כן? הנה, הייתם, קרה הנכד של אברהם הורג את נמרוד. מה האמת? איך התורה מתייחסת לזה? חמש עבירות עבר עבר עשיו באותו היום. זה לא קידוש השם. למה? קידוש השם כזה, תלוי מאיזה מקום זה מגיע. אם זה מגיע באמת מרצון טהור לשם שמיים, זה יהיה קידוש השם. אבל אם זה מגיע ממקום שיש שם גם איזו אדומיות, יש שם איזו עיצביות כזאת, זה כבר לא קידוש השם. למרות שזה יכול להתאפס בעיניים חיצוניות בקידוש השם. קידוש השם זה רק שזה נובע מהפנימיות. להרוג זה רק שזה נובע מהפנימיות. טוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אז כתוב במדרש שעשיו שאל, הוא רואה שיעקב מבשל נזיד. הוא שואל, מה טיבו? למה אתה מבשל נזיד? אמר לו, שמת אותו זקן, שאברהם אבינו נפטר. אמר לו, אותו זקן פגע בו מידת הדין? גם אותו זקן, גם אברהם, מת לדין ולדיין. זהו, זה המשפט של נפטר. ברגע שהוא שומע שאברהם אבינו נפטר, מת, אף באותו זקן פגע בו מידת הדין, לדין ולדיין. טוב, מה מדרש? שואל את השאלה, שואל הבית הלוי, הוא אומר, רגע, מה החידוש פה? הוא לא ידע עד אותו יום שמתים, הוא חשב שכולם נשארים לחיות לעולם. מה התחדש לו פתאום ביום הזה? יותר מזה, הרי הייתה נבואה מפורשת. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה תורה. נאמר את הנבואה מראש לאברהם אבינו, שהוא הולך למות, וההפך, הנה הנבואה התקיימה. תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה תורה, שלא מרד עשיו בימיו וחזר ישמעאל בתשובה. הכל התקיים בדיוק כמו הנבואה. מה החידוש? מה הסיפור? מה אותו זקן, מה הוא רוצה? אומר הבית הלוי, אנחנו ידעו שיש בברית בין הבתרים, עם ישראל קיבל תפקיד. וחלק מהתפקיד הזה זה לרדת לקור הברזל, למצרים, ולהיות שם ועבדו, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד זן אנוכי, ואחרי כן ידעו, הם ידעו, יש תפקיד לרדת למצרים. הם ידעו שהדבר הזה לא יקרה בחיי אברהם. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בסביבה טובה. תורה ביתי אשור הוא אינה. רק אחר כך יתחיל התהליך. אבל כל זמן שאברהם חי, אז הסיפור הזה לא יתחיל. מגיע עכשיו עשיו ואומר, רגע, אברהם מת? אז מה יהיה איתי? עכשיו יתחיל הרי, אני הבכור. אז אני אמור להיקבל עכשיו את לצאת לגלות, ולהתחיל את כל התהליך של מצרים, ועבדו ועינו אותם. הוא לא רוצה את זה. אז מה הוא עושה? הוא מוציא את עצמו מהכלל. אני לא קשור לעניין. אני, מה לדין ולדיין? הוא כופר ביותר שהוא לא יצטרך לשלם את המחיר של לרדת למצרים ודבר אדום ועינו אותם. הוא פורש מבית אברהם. דווקא בזמן הזה שהוא שומע שאברהם יצא, דווקא אז הוא פורש בשביל לצאת מההתחייבות. דרך אגב, הזרע ברך, של אחד הספרים הקדומים, מסביר שדווקא בגלל זה הוא הלך וקלה ממנו את הבכורה. הוא אומר, מה הבעיה שלך עם הבכורה? שזה, אתה אמור לקחת את הבכורה פה בבית יצחק ולקבל את התפקיד? אם ככה, בוא תמכור לי את הבכורה הזאת, אני מוכן לקחת את הדבר הזה על עצמי. נכון. כן, כן ולא, זה כבר רשעים אלי חרטו. אבל זה היה החוק שמגיע יעקב, קונה ממנו את הבכורה בשביל הדבר הזה. מה, זה מלחית אותך? אז אני מוכן לקחת את זה. טוב, השם יעזור שנזכה כולנו של התיקון השלם, ושיראה את היעקב, את הסוף של תופס ידו אוחזת בעקב עיזב, המלכות שתבוא, מלכות מלך המשיח במרב ימינו עומד. אביך אמרים לך השם ורוצה כזו 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 כזו